טוב, שלום וברכה. ממשיכים סדרה לחינוך גיל הרך. היום נדבר על הגבולות. בלי לשמוע את השיעורים הקודמים אפשר להגיע לשיעור הזה, כי רוב החינוך הוא לא גבולות. רוב החינוך הוא הכלה, הוא אהבה, הוא חיבור. גיל הרך, כי שמו כך הוא, ילד הוא רך, הוא צריך רכות, הוא צריך חיבור, חיבור אוהב. והרבה פעמים ילד לא רוצה לישון, אז לא צריך גבולות, הוא צריך חיבור כדי ללכת לישון. הרבה פעמים ילד הוא לא רוצה להתקלח. אז הוא צריך שנספר לו סיפור, שנעשה לו בריכה, לא מקלחת. וכשהולכים לישון, אז עושים רכבת, כדי שהילד ירצה להצטרף לרכבת, ואז הולכים, וזה משחק, כלומר המשחק, החיבור, אם הילד הוא רוב הזמן, הוא הפתרון בעצם, כי הוא ילד רך, מדובר על ילד, אנחנו מדברים על ילדים עד גיל 3, כן? בגילים הראשונים. עכשיו, ככל שהם גדלים יותר, אפשר לשים יותר גבולות. אבל גם אי אפשר לדבר על חינוך בלי גבולות. כי עכשיו הוא בן 3, אבל הוא מרביץ לאחותו. והיא בוכה, וקשה, צריך גבול. אבל החולשה של היום זה בתים של אימה יתרה. כמו שאומרים, חינוך באלימות זה לא חינוך, זה אלימות. אין מקום למכות, אין מקום להטפה של צחחות הילדים סך הכל הם צריכים להרגיש נוח בבית הזה. ככל שהם ירגישו נוח יותר, אז נכון, לפעמים הם לא יעשו בדיוק את הדבר הנכון. נכון, לפעמים הם מכים זה את זה, לפעמים יש מריבות ביניהם. אבל זה כנראה חלק מהפולקלור, וככה הדברים גם צריכים להיות. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים איזה מין סדר כזה מוחלט. אנחנו מבינים שילד לפעמים לא רוצה לישון, לפעמים לא רוצה להתקלח, לפעמים לא רוצה לקום. מנסים לפחות. מנסים לעבוד על הדבר הזה שנקרא לא להיכנס ליותר מדי מאבקים איתם. אבל מה לעשות שאנחנו רוצים לגדל ילדים חזקים ולא סמכתותים? זה הרב קוק שאומר שהנצחות דת של סמכתותים. אנשים חלשים. ביטלו את כל המצוות, אין ציוויים, אין חובות, הכל פוצי מוצי, הכל נחמד כזה, האלוקה הופך להיות איזה חברמן כזה, נחמד, מהסניף. אין באמת מחויבות אליו כמעט. וככה גדלנו 2000 שנה. חזרנו לארץ הקודש, חזרנו לעוז ולגבורה, ולפעמים אנחנו צריכים לא להתבלבל. לדעת שילד הוא צריך גבולות. ולא ייתכן שההורים לא מצליחים לדבר, כי כל הזמן הילד מפריע. וזוג, בני זוג צריכים לשבת ביחד ולשוחח כל יום. איזו שיחה ככה. והילד צריך לדעת שעכשיו זה לא הזמן להתערב. אז אתה יכול לקחת אותו, לנשק אותו, לחבק אותו, לגלו עוד מעט חמוד, אבל צריך גבול. צריך גבול. ואם אין גבול, אז חוסר שיפטו שונא בנו, זה. זאת אומרת, הילד הוא צריך בהחלט להרגיש שיש לפעמים לא. כי עכשיו הוא פותח את המקרר, והוא מרוקן את כל, אני יודע, את כל מה שקנית, ולא. והוא יפקה, ועד השמיים, לפעמים יש הורים בגיל הזה שאומרים, אני לא מצליח לשים לו גבולות. אני מפחד שהוא יסנא אותי, אני מפחד שיהיה לו טראומה מזה. כן? לפעמים זה הורים שבאו מבתים מאוד קשים, עם המון אלימות בבית. אז הם פיתחו איזו הורות כזאת מאוד רכה, מאוד, אבל בלי גבול. אז זה לא נכון. יש בכל נושא של גבולות תמיד 3 שלבים. סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. כן, זה נקרא רמזור. רמזור זה אדום, כתום, ירוק. יש נזיפה בדקה. זה גם נקרא. כלומר, הילד הוא צריך קודם כל שנגיד לו, זה לא בסדר מה שעשית. כן, משהו כזה. זאת אומרת, להראות לו שיש פה איזה גבול. אז זה סור מרע. כן? ילד משחק עם חשמל, ילד עושה דברים מסוכנים, אז עוד יותר. תפסיק מיד. כן? כלומר, ליצור איזה עירה, תיטאה כזו. זה אדום. אבל אז אנחנו מתקרבים אליו. משה, אני לא מבין אותך. איך עשית דבר כזה? לא מתאים. אני כבר כמה פעמים אמרתי לך, ואני יודע שאתה יודע שזה ממש לא טוב. אז אתה מתקרב אליו. ואז הוא בוכה וקשה לו וככה, ואתה כבר מחבק אותו, ואני בטוח שלא תעשה זה יותר, אתה ילד טוב. רמזור. כלומר, עשית תוך דקה, העברת לו שהמעשה הוא לא טוב, אבל הוא בסדר. וזו האמירה העיקרית בכל נושא של גבולות, כן? וזה ממשיך עד אחרי גיל ההתבגרות. שילד הוא צריך לדעת שיש מעשה שהוא פסול. אבל המהות שלו הוא בסדר. וזה מה שהוא צריך כל הזמן לקלוט, שאנחנו לא פוסלים אותו. כי ילד לא מבחין, ברגע שהוא רואה איזה עורק הזה שבא וכועס, אז הוא מרגיש מיד מאוים. אז זה הרמזור, ואז יש עיקרון מאוד מאוד חשוב ביהדות, שוב אנחנו מתעזרים בדברי חז"ל, לא כשימוש, כן, כמו קרדום לחפור כזה, אלא יש בכל החשיבה של חז"ל, יש תמיד עומק, שבלעדיו אין לנו חיים. למשל, יש מה שנקרא סוד הנסירה. אתם זוכים, אדם וחווה נבראו גב אל גב, השם ניסר ביניהם, יפגיש אחרי זה ביניהם פנים אל פנים, וככה אדם נמצא לפעמים גב אל גב עם עצמו, והוא צריך לחתוך. אז הגבול זה החתך. כשאתה שם איזה חתך, אתה בעצם נמצא איתו, עם הילד הזה גב אל גב, אתה יוצר גב אל גב. אבל היצירה של גב אל גב אומר, שכחתי מי, אולי הרמק, לא זוכר, אומר אחד מהמקובלים הגדולים, המקום של הכי קרבה זה המצב של גב אל גב. כלומר, לפעמים במצב הזה שאתה בא ומחשה לעצמך לשים גבול אל הילד, הוא מרגיש אותך הכי קרוב. ולכן ילדים רבים יעשו את הכל כדי למשוך תשומת לב בצורה שלילית, כי אין מספיק תשומת לב, אין מספיק חיבור, כי הם מחפשים אפילו את הצעקה של ההורה, את הגבול. כי בהשמת גבול הם מרגישים קרבה דווקא. כמו שלפעמים בין בני זוג יש משברים, ואז מתחילים, יש דמעות, אז שמה לפעמים מרגישים גם קרבה מאוד גדולה. כן? יש המתקת הדינים דווקא. בזמן שבדיוק מעמיקים את הקושי, שאפשר לדבר על הדברים. אז ככה אומרים שיש שלושה דרגות של דיבור. יש אמירה, דיבור וציווי. ולכאורה היה נראה שאמירה זה לשון קרבה, והציווי זה ריחוק. כן, המפקד מצווה, הוא מרוחק. אבל זה בדיוק הפוך. יוצא שמצווה מלשון צוותה, מלשון חיבור. הציווי הוא בא מזה שאתה מכיר את הנתונים הנפשיים של אותו אדם שאתה מצווה אליו. כלומר, אתה מראה לו שאתה אוהב אותו בעצם. אתה מראה לו קרבה. ואמירה זה שתי נשים שמדברות על הספסל. אף אחד לא מקשיבה לאף אחד. יש המון ריחוק באמירה. כשהדיבור הוא חלש, יש ריחוק. כל אחד אומר את הדברים שלו, וגם אני, ואין. דיבור זה באמצע דיבור, זה דיבור של תורה, דיבור בעל משמעות. וציווי זה עוד יותר קרוב. זה בדיוק הפוך מה שחושבים. דרך כלל חושבים שציווי זה ריחוק. לפעמים מבקשים מילד, אומרים לו, אתה עכשיו הולך לישון. ביקשתי ממך עכשיו. אחד. שתיים, כן? אז הוא מבין שאבא אוהב אותו. כי אכפת לו, הוא מוכן אפילו לבטל על האווירה הפוצימוצית הזאת. וזה אותם הורים שחוששים לשים גבולות, כי הם אומרים, מה? איך אפשר שנשים גבולות? הילד ישנא אותי, אני לא אמא טובה, לא אבא טוב. אז זה חשוב לדעת. חשוב לדעת שיש את השלבים האלה, ושהנסירה דורשת ציווי דווקא וגבול כדי שיהיה באמת חיבור. ואחרי זה כמובן רמזור, אחרי זה אומרים לו, אני יודע שאתה רצית ללכת לישון, ומחבקים אותו ומספחים לו סיפור במיטה ונשיקה וקריאת שמה והכל. אז זה חשוב, אבל לדעת שיש את הלפעמים את הצורך הזה לחתוך, כי לא רוצים לגדל סמכתותים, לא רוצים לגדל ילדים שאין להם שום דרך ארץ, שום מושג של מה זה לא. כן? זה צ'רלי צ'פלין שהיה אומר שמבוגר זה אדם שיודע להגיד לא. בעצם ילד לא מכיר את הלא, מכיר את הכן, אבל זה אחד מהדרכי גדילה. צריך להבין שאנחנו מדברים על הקטנות כאן. יש שלושה שלבים בעבודת השם, עיבור, קטנות וגדלות. השלבי קטנות הם שלבים שלפעמים אנחנו מזלזלים בהם, כמו עירת התאה. אנחנו קצת מזלזים, כי אנחנו אוהבים את עירה הילאה, אנחנו אוהבים את האהבה, אנחנו אוהבים את הדרגות היותר גבוהות. אבל אין כלים בנפש בלי השלב התחתון. אין כוחות נפש לילד בלי עירת התאה, בלי קטנות. וזה אני חושב מאוד חשוב. לדעת שהילד לפעמים צריך כעס פנים, כמובן לא כעס אמיתי. הרמב״ם מבטא את זה בהלכות דעות, וילמד עצמו שלא יחוס, וכן, הכעס הוא כידוע עבודה זרה, כאילו עובד עבודה זרה, הוא לא באמת עובד עבודה זרה, פירוש הדבר הוא זר לעצמו. הוא עובד, כן, הוא לא מחובר עכשיו ברגע שהוא כועס. אז שלא יחוס, ואפילו על דבר שראוי לחוס עליו, אם ירצה להטיל אמה על בניו ובני ביתו, או על הציבור, אם היה פרנס ורצה לכעוס עליהם, כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, כדי לייסרם, שתהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו, והוא אינו כועס, אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כי הוא עובד עבודה זרה, הוא לא באמת כועס, כי הוא יודע שכעס דבר רע, אבל הוא עושה את עצמו כאילו כועס. כן? וצריך לעשות סדנאות לאבות, כי אבות הם באים ממקום מאוד רך, הם באים מחסד, האיש בא מחסד. ולכן כל המגמה שלו זה להתגבר, זה להוסיף גבורות בחסדים שלו. ככה שהאבות בדרך כלל הם כאלה קולים, נחמדים, אוהבים, קשה להם מאוד ללבוש בגד של מפקד בתוך הבית. אבל מה לעשות שהאישה מאוד צריכה את זה? היא צריכה שהוא ייקח את הגבורות על עצמו, כדי שהיא תרפי מהגבורות שלה, כי היא באה מבינה יתרה, היא באה מגבורות דווקא. והיא אצלה הגבורות יעברו בדרך אחרת. אז איך הוא יעשה את זה? הוא צריך ללמוד לעשות את עצמו כאילו כועס. האישה לא יכולה לעשות את עצמה כאילו כועסת. כשהיא עושה את עצמה כאילו כועסת, היא כועסת. היא לא יכולה לעשות את המשחק הזה, כי הרבה פעמים היא כבר גולשת לבאמת כעס. אבל האיש, בגלל שהוא יותר חיצוני לנפש של הילד, יש לו את האפשרות הזאת בהחלט. אז יעשו את עצמו כאילו כועס, כי באמת הכעס זה דבר מאוד מאוד רע, ולא צריך שיהיה לו כעס ולא אלימות. אמרנו כבר שאלימות זה מלשון אילמות. מקום שיש אלימות, אין דיבור. הילד קולט שאין בבית הזה אפשרות לדבר. ככה הוא יפנים שאין הורה באמת. ככה יהיה לו חוסר במוח אב, מוח אם, שדיברנו בשיעורים הקודמים, בהשפעות החשובות שיש לו בנפש. יהיה לו חסר בדמות אב, כי האב היה אלים. אז הוא היה מין דמות כזאת מזולזלת. ולא שאי אפשר באמת ללמוד ממנו. ואותו דבר אם אין אימא, אם היא הייתה אישה אלימה, אז אלימות היא לא טובה. היא לא טובה, היא לא עושה כלום, היא רק מעלה את הסף כל הזמן. ככל שיש יותר אלימות, יש צורך להעלות את הסף של האלימות, כי האלימות שהייתה כבר לא מספיקה. לא צריך לחדול מזה לגמרי. ולעבור למודל כזה שילד מבין שכשאבא ואמא אומרים דבר, אז עד הסוף. מה שנכון, שלא צריך להיאבק על כל דבר. יש דברים שצריך להעלים עין. ב-90% הייתי אומר, ההורה צריך לדעת להעלים עין. כי נכון, הולכים לישון ב-8, עכשיו 9. מה לעשות? אל תתרגש. לא נורא. תעשה את עצמך כאילו כועס אם צריך. אבל בינינו זה לא נורא. שום דבר לא נורא באמת. אלא אם כן יש סכנה כמובן. ילד שרץ על הכביש, ילד שמכניס משהו מברזל בתוך שקע. יש דברים מסוכנים, אבל ככה אין הרבה סיבות באמת שההורה יצא מדעתו ויעשה הצגה כזאת מאוד גדולה. הרבה פעמים עלינו ללמוד להעלים עין. אפילו ילד מרביץ למשל, אז ילד יותר קטן, אז אם זה באמת תינוק קטן כזה, אז אתה חייב להתערב כי אין לו שום הגנה. אבל איך תתערב? דבר איתו. זה לא יפה, זה לא מתאים, הוא קטן, תסביר לו, הוא לא מבין. רוב הגיל הזה זה גיל של אין בדיוק הבנה. אז אתם זוכרים שהילד מצייר את הבקבוק שלא נותנים לו בדיוק בזמן שהוא מבקש. כלומר, עולם הציורי מתאשר וזה שיש גבולות. אבל הגבול צריכה להיות עם מלל. כן? ילד לא רוצה שההורה שלו יעזוב אותו כשהוא מביא אותו לגן או במעון בימים הראשונים. אז צריך זה חתך בשביל שלב, טוב אני הולך. אבל שאלה איך עושים את זה? אני מבין שקשה לך וזה בסדר וככה. יש איזו שאלה רק שאין לי משקפיים, אתה יכול לקרוא לי בבקשה. שלום וברכה דוקטור אבולעפיה,
בת שלי בת 4.5, רוצה ללבוש ציצית ולחבוש כיפה. היא רואה בגן את הבנים וברכים על הציצית והיא רוצה להיות בן. איפה עובר הגבול? אני מרשה רק מהבית ואוסרת לתת ככה מהבית, תודה.
יפה מאוד, שאלה יפה. ילדה קטנה בת 4 רוצה להיות בן וללבוש ציציות ולשים כיפה על הראש, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשים גבול, כי בגיל 3 ההתפתחות המינית היא כזאת, בגיל הלא בעצם כל פעם. אז בגיל הלא יש שתי גילי הלא, יש גיל הלא של גיל שנתיים 3 מתחילה להיות זהות מינית. הילד יודע שהוא בן, ויודעת שהיא בת. אבל זה עדיין מאוד מופשט, העקרונות האלה, אבל הוא יודע. אז מהגיל הזה אפשר באמת לחנך את הילדים שלא, ילדה לא לובשת ציציות, וככה יש מקום בהחלט לגבולות, אבל שוב, פעם, במלל, רע, ולדבר, ולספר, ולשוחח, ולהסביר, דרך תקשורת. הילד צריך להפנים. מה שאנחנו נגיד בצורה רכה, זה גבול שהילד יותר יפנים. מה שאנחנו נגיד בצורה יותר בוטה, זה יישאר התנהגותי. זה יישאר, אני תלוי בקול של ההורה מבחוץ. הקול שמופנם אצל הילד, זה הקול שנאמר באינדיק, ברמה שלו. אני מבין שאתה רוצה, זה ממש, כן, זה מובן, אבל בוא נשאיר את זה לבנים בינתיים, עכשיו את באת. כלומר, לעשות את זה דרך צחוק גם, ההומור מאוד חשוב כאן. יכול להיות קצת לגלוש עם הנושאים האלה, לא להיתקע, לא להיאבק. ברגע שהילדים מרגישים שיש פה מאבק של ההורה, שההורה הוא בלחץ, הוא עלול להיכנס לשם כאילו זה כבר עץ הדת תוברה של הגן עדן, כן? שאתה בדיוק שם אתה תיכנס. יש עוד שאלה, בכבוד.
אמר הפילה לעולם על יפיל אדם עם מה יתרה בתוך ביתה, שהרי פילה גיש בגבעה, יתילה עליה בעלה עם מה יתרה, והפילה
כמה מרות
מישראל.
אבל
הרי היא לא גרמה זאת, אלא מי שעשה זאת. אבל הרי לא היא גרמה זאת, אלא מי שעשה זאת.
כמובן, זה המקור שלנו במקור ראשון. שם הרב חיסדא לעולם על יפיל אדם עם מה יתרה לתוך ביתו. כמובן, כמובן, כמובן. האמה יתרה היא, 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 היא חטא, היא בכלל חטא, היא זאת שגורמת אחרי זה שהאווירה היא אווירה של כעס, של דינים, והדינים האלה יביאו לכל הפירודים.
למה היא הפילה? למה היא? למה האישה כאילו זאת הפילה כשהיא בעצם זה האימה? אתה אומר שהלשון זה על האימה ולא על האישה? האימה היא זאת?
עוד פעם.
כאילו השאלה היא למה כתוב הפילה, כמה רבבות מישראל כאילו זאת הפילגש הפילה.
לא, כי הקול של ההורה שחדר לתוך עולמה של הילד, זה אותו דבר, זה לא משנה. זה לא משנה. זה יכול להיות גם מצד זה המערכת הפנימית של אותו ילד, היא מערכת עכשיו מסובכת, מלאה בפירודים, מלאה בזרות. עוד שאלה.
מה עושים עם
ההרגשה
שאין
לאבא
מעמד בתוך הבית מול לא להטיל אימה?
בסדר, כן. אז שאלה טובה, מה עושים במצב שלאבא אין מקום בתוך ביתו? איך אנחנו מאזנים בין זה לבין לא יטיל אימה יתרה בתוך ביתו? אני חושב שבהחלט צריך לעשות לאבות האלה סדנאות שהם ילמדו להעמיד את עצמם במצב של כאילו כועס, בעיקר לאבות שלא קיבלו גבולות, או לאבות שקיבלו גבולות יותר מדי קשות. זה להיות שחקן. האבא צריך להיות שחקן, צריך לדעת להיות באמת כמו שחקן. כי אני מזכיר שהילד חווה את אבא שלו כחיצוני לו. האמא זה חלק מנפשו. במקור מספר 8, אז יש מסכת קידושין שהיא מאוד חשובה לנו. שתנו רבנן שלושה שותפים הן באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו. אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם, כתוב כאילו דרתי ביניהם וכו'. תניא רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא, כיבוד אב לכיבוד אם, כי הכבוד לאם הוא יותר טבעי. כי האם משדלתו בדברים. כלומר, יש איזו קרבה רגשית בין האם והילד, ולכן האמא יכולה לעורר את הגבול דרך כבוד. זה לא יפה מה שעשית. בא לי לפקוט. מאוד כואב לי כשאתה מרביץ. מאוד כואב לי שאני אומר לך כבר 5 פעמים להיכנס, כבר זה כבר לילדים יותר גדולים, כן? לא עד גיל 3. אין צורך בדרך כלל כזה. אבל האמא מעוררת הכבוד. היא צריכה להיות מכובדת בין הילד, כי זה מה שיפעל על הנפש של הילד. אז אומרת הגמרא, לכן כתוב כיבוד אב. למה הם צווים על הכבוד אב קודם כל? כי הכבוד לאם זה טבעי בנפש של הילד. וגם גלוי וידוע לפני מי שמר והיה העולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שמעמדו תורה. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה אם למורה אב. באופן טבעי הילד זקוק ליראה מצד אבא. עכשיו זה נכון שזה דרך גם לימוד ודרך זה, אבל הילד זקוק לזה שיש איזה דמות, שגם לפעמים האמא מתקשרת בפלאפון, אומרת, תראה, יוסי, יש פה בבית בעיה. הילד שלך לא רוצה, כן, ואז אבא, כן, מה קורה? אפשר להפעיל את האב, מרחוק, אפשר פתק על המקרר גם כן. שבא חוזר ומסתכל, מה קרה היום? מה כן וככה, ולא כמנה יומית כמובן, אבל ראוי. ראוי שהאבות ילמדו להעמיד פנים כאילו כועס, ואז אין אמא יתר. ברגע שיש עמידת פנים, יש דווקא ביטחון אצל הילד שיש פה גבולות, אבל דיברנו על הרמזור. הרמזור הוא בדיוק בדיוק מאפשר שבבית הזה לא יהיה אמא יתרה, כי לא תהיה אמא יתרה, כי יש מיד אחרי האדום, יש כתום ויש ירוק, יש קרבה. עוד שאלה.
למה לא כעס אמיתי? הרי
אם
הסיבה היא אמיתית,
הרי כעס אמיתי. למה לא כעס אמיתי? כי הרי הסיבה היא אמיתית. כי הכעס הוא רע. הכעס הוא המידה שהרמב״ם אומר להתרחק מאוד מאוד. כי הרי אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת, באותו מקום שיש כעס אמיתי, אין חוכמה. אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אתה כבר אומר דברים שאין להם שום משמעות, אתה כבר עם נביא הוא, נבואתו מסתלקת, המדמה מתחוקן. אין ציור, אז אין ראייה פנימית, אז אין דיוק בחיבור. ויש זרות. הכי נורא זה כשהילד חווה שיש ניתוק, שאין חיבור לגמרי. והכי נורא זה כשהולך לישון בצורה כזאת. תמיד צריך מאוד מאוד לשמור על הקשר עם הילדים שלנו, בעיקר בגיל הרך כמובן, שאין דבר כזה שילד הולך לישון אחרי ויכוח, או הולך למעון, לגן, אחרי שיש איזה כעס. הילד הוא צריך מיד שאנחנו נהיה איתו, ונעביר לו שכעסנו על ההתנהגות, והוא בסדר, ושלא הכעס אמיתי. כי מה זה כעס? כעס זה ניתוק. וחמור מאוד כשילד הולך עם תחושה שכועסים עליו, כלומר, הסנגור היחיד שיש לי בעולם זה אבא ואמא. אין לי סנגור אחר. ואם אין לי קשר עם שתי הדמויות האלה, אז אני הולך עם תחושה נוראית, שאני חסר ישע, כן? זה בסיסי.
מה עושים כאשר האמא לא מכבדת את האבא? התוצאה שהילדים לא
ממושמעים? נכון. נכון. מאוד. ולא... אתה למעלה, כן. כשאין כבוד, כשהאימא לא בהחלט, איך אפשר להגיד שאחד מהדרכים העיקריות להשמת גבולות זה החיבור בין אבא ואימא. זה מה שיוצר בעיקר בעיקר אווירה של גבול. ברגע שיש סדק בין ההורים, ברגע שאין כבוד, ברגע שיש זלזול באחד ההורים מול הילדים, זה גם קורה בזוגות שהתגרשו גם כן, ברגע שאין כבוד באמת, למרות הגירושין, אז הילדים שם ייכנסו כל הזמן. אז לא יהיה שום דרך להציב גבולות, כי הוא באמת יסתכל על אבא שלו או על אמא שלו כיצור פחות. התפקיד של ההורות זה לחבר, שתהיה שכינה. כן? זה המגמה. המגמה של הבית הזה, שתהיה שכינה. ואם אין חיבור, אין שכינה. השכינה מסתלקת במקום של גסות רוח, במקום של שיש כעס. אין שכינה. אנחנו רוצים שיהיו דקה בתוך הבית הזה. כי הילד יונק מהחיבור הזה. כל המספקות שלו, וביקורת, ושנאה עצמית, ורואים בעם ישראל לפעמים שנאה עצמית של האומה. כן? שמושך שטחים, ומוסר שטחים, ומבטל על כל מיני חלקים של ארץ ישראל. כל האנטי העצמית הזאת, זה בא מזה. זה בא מאותה הכחירות, אותו פירוט שהיו בתור בתים. אנחנו צריכים להשקיע, אפשר להגיד, בעיקר בזה. ואז ממילא כבר הילדים יקבלו. האווירה מחנכת בעיקר בגיל הרך, יותר מכל האמירות וכל המילים. אם האווירה היא אווירה של מילים מיותרות, מילים הרבה מותרות בתוך כל בית. כן? יש לי קרובת משפחה שעשתה, התרוקנה את הבית שלה. לפני שבוע היא לקחה את הכל לפח. כל הספרים שלא קרה שנה שלמה, לפח. כל הבגדים שלא לבשה כל השנה, לפח. הכל הוציאה, הוציאה, הוציאה. עכשיו אומרת, עכשיו אני אעשה אותו דבר עם המחשבות המיותרות, עם הרגשות, כל הכעסים מיותרים. מיותר, מיותר, מיותר. נכון, יש לך חילוקי דעות. אל תיצור חילוקי לבבות בינך לבין הבן זוג, בת זוג, כי אז הילד יקבל מזה. וזה בסדר שיש חילוקי דעות, אבל אחרי, כשהילדים כבר במיטה, לא מול הילדים, שלא ירגישו אפילו לעולם שיש באמת פירוד. כי הפירוד זה חוויה של כפירה. זה חוויה של ריחוק מעצמי. עוד שאלה?
כן, הרב, אב הוא הרך והאישה היא החזקה ולה ילדים שומעים ולא לאבא הרך?
האבא הוא הרך, זה מטבעו, אבל בעבודתו הוא צריך לא להיות רך, הוא צריך להיות גיבור. זאת אומרת, לא ייתכן שאחד מההורה מושך את הסימפתיה של הילדים על חשבון השני שהוא המפלצת. כן? אנחנו יוצרים איזון בגלל שהאבא הוא הרך ויש באמת חיבור כזה טוב עם הילדים. בגלל זה אנחנו יוצרים מצב שהוא לוקח על עצמו את הגבורות כדי להקל על אשתו. האם הבנתי את השאלה? אתה יודע. הבנתי את השאלה?
להעלים מים ב-90%, על בשביל מה אני בבית? על בשביל...
נכון.
לשלם.
יפה.
אבל מה שחשוב לי, להעלים מים?
כן. נכון, מה? להעלים מים? מה זה התפקיד שלי כהורה? אז בשביל מה אני פה? כן? נכון. נכון. הקדוש ברוך הוא מעלים מים? 99.9%. הוא לא במובן הזה ותחן, אבל הוא מרחם. כלומר, הוא מבין שאנחנו עדיין ילדים, אנחנו בני ישראל, אנחנו הבנים, ואז הוא מרחם עלינו. אז לדעת שיש הורה שנמצא, האמא יושבת וקוראת ספר, והילדים משחקים, וקוראים כל מיני דברים, והם יודעים שהאמא נמצאת. עצם הידיעה שהאמא נמצאת, והיא לפעמים יכולה רק לדבר עם שפת הגוף שלה. אגב, אחד מהשפות הכי טובות לשים גבולות, בלי שזה יפגע בכלום, זה שפת הגוף. כי אז אתה לא מזמין תגובה כנגד. אתה פועל בצורה כזאת שאתה מפגין, כן, אתה מסתכל עליה, אתה אומר, נו, כן, אז אתה מראה לו שזה לא טוב. אבל לא אמרת כלום. הוא לא יכול לטעון אחרי זה טענה למה אמרת לי. כן. השפת הגוף היא, היא טובה מאוד. הרבה הרבה אנחנו מעלים עם העין. הרבה. כי אפשר שהבית יתנהל כמו משטר צבאי. וצריך לזכור שאם אנחנו חוטים, עדיף לחתור בצד של החסד מאשר של הגבורה. החטא של הגבורה הוא קשה מדי. כן? כמו שגלות עשיו יותר קשה מגלות ישמעאל. כי הגלות של הדין הוא לנערוך יותר קשה מהגלות של החסד. למרות שהחסד המעוות הוא מאוד קטלני. אבל למרות זאת, צריך לזכור שהבתים האלה שיש כל הזמן מאבקים על כל דבר ולמה עשית, וכל היום זה למה עשית ולמה הלכת ולמה. להחפות הילד אצל החבר שלו, חזר קצת באיחור. לא הכל פה חשוב, אבל חשוב שהוא ידע שיש הורה שיודע ושמעלי מים. עוד שאלה, אני חושב. מה עושים? כאשר האימא. מה עושים כאשר האימא? לא. אז זה היה. לאלימיין. הבנתי. בסדר. הקשר של הגבולות הוא קשר שנקרא מתי ולא מתי. של ליטוף. לגעת ולא לגעת. כשמלטפים, נותנים מקום לגוף של השני, אבל למרות שאתה נותן מקום לגוף של השני, אתה מראה נוכחות. אתה לא מסתלק. אתה לא בחוסקה. אתה נמצא. נוגע ולא נוגע. אז איפה הפסוק? כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, יפחוס כנפיו, יקחהו ויסעו על עברתו. אומר רש"י, נהגם ברחמים ובחמלה, כנשר הזה רחמני על בניו, ואינו נכנס לכנו פתאום, עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו, בכנפיו, בין אילן לאילן, בין שוחה לחברתה, כדי שיעורו בניו ויהיה בהם כוח לקבלו. ברגע שאתה מבין שנטיית הגבול יוצר כלי, יוצר אפשרות של הילד לקבל, אז אתה יכול לשים גבול, לשחרר, לשים גבול, לשחרר. לא להיות כפייתי. כן, זה יוצא מהנושא, אבל כשלמשל בנושא של צניות של הבנות בגיל ההתבגרות, אל תהיה כפייתי, אל תהיה כפייתית. כלומר, העיסוק היתר הזה שיש לך, תדע לך, הוא מרחיק אותה מהרצון שלה להיות צנועה. ואת זה שאתה נאבק איתה והכל, זה בעצם אין שיחה אלא מה זה? איך אתה יוצאת ככה? מבייש את המשפחה, כן, והכל ככה, אז הילדה באמת מרגישה עוד יותר ריחוק מעצמה, כי יש ריחוק ממנה. אבל לשתוק לגמרי זה גם לא נכון. מה, נעלים לגמרי לא לדעת, יש בעיה. אז כנשר יאיר כינו על גוזליו. מתי ולא מתי בארמית, לגד ולא לגד בעברית. כל למידה, כל התקדמות של הילד, הוא בא מזה שההורה נמצא ולא נמצא. כמו שאמרתי, היא יושבת, היא נמצאת, אבל היא בתוך הספר שלה, ובתוך היא סורגת. ואין התערבות יתרה. כן, יש אפשרות שהילד יחיה את החיים שלו, ושלא יהיה כל הזמן, תהיה חדירה יותר מדי גדולה של ההורות. הורות חודרת היא לא הורות טובה. היא הורות שלא מאפשרת לילד שוב ליצור את הכלים שלו. אז זה הגבול. כן? אם כן, יש שתי גבורות, שתי דרכים לשים גבולות. יש במה שאנחנו מתארים עכשיו גבול, אבל יש גם גבול דרך זה שאתה מרים את הילד. זה לא מתאים מה שעשית. כן? ולא מתאים זה נוסחה נפלאה. כי יש בך המון טוב, ועכשיו אתה עושה רע, זה לא... יש פה סתירה. ואז הילד לאט לאט מתחבר אל הטוב שבו. הכל בא מתוך אמונה, אם כן, מאוד מאוד צרופה, שיש טוב, אין דבר כזה רע. ואז אתה עובד בעיקר על האווירה. מה שיעשה שהילד בעצם יגדל, וילך טוב וישר, זה בגלל שיש בתוך הבית הזה אווירה טובה, ואווירה טובה, התנאי לאווירה טובה זה לפעמים שתהיה גבולות. שיהיו גבולות וגבולות, הם צריכים להיות גם הגיוניות הרבה פעמים. למשל, אין כל כך עונשים, אבל יש כאן תוצאה הגיונית של מעשה רע. ילד לא מתנהג יפה בשולחן של שבת, אז אתה מוציא אותו מהשולחן, לפי הגיל שלו מספר דקות בחדר שלו, ואתה אומר לו, תהיה בחדר קצת, תחכה, תתבונן בהתנהגות שלך, זה לא מתאים. מה שאתה כל הזמן מציק לזה, וצועק זה, ומתנדנד ונופל, וזורק אוכל, זה לא מתאים. אז אתה הולך עכשיו לחדר, להירגע, להתבונן על המעשים שלך. אז הוא לא רוצה, ואז הוא ממשיך את ההתנגשות הזאת. אתה הולך עד הסוף. ברגע ששמת גבול, אתה הולך עד הסוף. הנורא הוא כשאתה שם גבול, אבל בעצם הוא יודע שהוא יכול לבלבל אותך, וסליחה, וזהו, והכל בעצם כל הזמן בככה, במשחקים. לא, לא. אתה הולך לחדר שלך. ותלוי כל מצב, כמובן, אם הילד באמת, אתה רואה שהוא כבר הבין ושהוא כבר נרגע, אז אתה יכול להגיד, טוב, פעם אחרונה. כלומר, הגבולות האלה הם ברחמים. גם הגבול הוא במידת הרחמים. לכן נכון מאוד שזה יבוא מהאבא. בגלל שהוא בא ממקום כל כך של רחמים, אז הגבול יבוא ממקום יותר נכון. אבל מה לעשות שרוב שעות היום האמא נמצאת לבד? כן? היא לא כל הזמן עם בעלה. אז מה נעשה? אז נגייס את האבא למחכים, אמרנו, או לפעמים נשתמש בנושא של כבוד. שימוש יתרה בכבוד זה התעללות רגשית. כן, אמא שבוכה כל שתי דקות, אם אתה עושה ככה, היא עצובה, וזה כבר התעללות. הילד הוא כל הזמן מרגיש שהוא צריך להחזיק את אמא שלו, שהיא לא תתפרק, כן, ומרות שזה משחק אצלה. אמרנו שהדרך של האמא לעורר את הגבול זה דרך הכבוד. כי כתוב בגמרא שהיא משדלתו בדברים. יש בטבעיות יותר מוכנות לילד לכבד את אמא שלו. כי הוא הענב והיא הגזע. אז אם אני חותך את הגזע, אני חותך את עצמי. אני מרגיש פגיעה בעצמי. יותר קל לילד להרגיש ש... אז לכן, בהרבה בתים, אני מדבר על אולי, לא יודע רוב, אבל המון בתים, מה שקורה שהאישה נשארת בדינים שלה, ואז היא צועקת, כי היא לא מצליחה לשים גבולות, והילד לא שומע, לא מקשיב, כי זה דור, ברוך השם, של חוצפה יסגה. אז היא צועקת, היא מרימה את הכל, והילד באיזשהו שלה מזועזע, אז אומר, טוב, בסדר, אז הוא עושה את הדבר, אבל זה לא נכון, כי זה לא משאיר קשר טוב ביניהם. הקשר הוא כזה קונפליקטי, ואז מה קורה בלילה? הילד חולם, על מה הוא חולם? הוא רואה אימא כזאת כמו איזה מחשפה. ואז הוא קם בבוקר, וככה בדיוק זה ממשיך כל הסיפור. יש, אני חושב, צורך להעביר את הגבורות אל האבא. ובאמת צריך שהאבא יהיה בבית בשעות האלה, בשעות של השכבה של של בבוקר ושל של של השכבה ושל השכמה, כן, של בוקר וערב. חשוב שהוא יהיה בשעות האלה, כי זה שעות קריטיות. זה השעות שיש הכי הרבה להתלבש, להוריד בגדים, ללבוש פיג'מה, להתקלח, לאכול, למהר למעון, לגן, או הפוך, לישון. יש הרבה מאוד משימות, ככל שיש יותר ילדים. נכון מאוד שהאבא יהיה אז בשעות האלה, לפי היכולת כמובן, אבל להעביר את הגבורות אל האבא. אבא צריך ללמוד. זה לא טבעי לו? לאף אבא זה טבעי? כמעט. הם צריכים ללמוד, אבל זה חשוב. זה חשוב כדי להקל על הגבורות שלה, ואז היא יכולה להיות בחסד. כן, היא יכולה להרפות. והילד זקוק לזה מאוד. אם הילד הוא... הילד הוא השורש שלה? אם הילד הוא ענף, כן, מה אתה שואל?
אז למה יש לה נטייה לדינים דווקא?
היא באה מבינה יתרה. היא באה ממקום של או הכל או לא כלום. ההתפתחות שלה היא המתקת הדין. היא אמורה להיות היום במצב, אחרי שהיא מתחתנת והכל, מצב שיש הרבה פחות דינים. אבל תסתכל אצל הבנים, והבנות בגיל 6, תמיד אני אומר. הבנות בגיל 6 הם או כזה, כן? כשהם רבות, זה משהו אחר. הבנים זה הרבה מכות, הרבה זה, אבל יש משהו יותר רך. וזה לא סותר, זה שורש החיים. זה מקום שהוא שורשי והוא דיני. כן? אין איזה סתירה. לא ראיתי הסתירה. מצד אחד זה שורש, מצד שני זה דין. הילד הוא יודע את זה גם. הוא יודע שהוא תלוי באמא, ולכן חשוב שהאמא תהיה מאוד מאוד רכה וטובה, וזה עיקר הגבולות. ואם כן, היא עובדת אז בגבורות עליונות, כי היא מרימה כל הזמן את הילד למקום גבוה. היא ממתיקה את הדינים על ידי המבט, העין הטובה על הילד. אז הילד מרגיש שהאמא מרימה אותו. זה לא רק בדיבור חיצוני, אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב. כדי להרים את הילד הזה לשורשו, אני מדבר עכשיו על הגבורות הפנימיות, לא אומרים לילד אף פעם איזה חכם אתה, איזה יפה אתה, איזה טוב אתה. כי אז הילד מת מפחד שיום אחד הוא יאבד את הטוב, את היופי ואת הגבורה. אומרים לילד כמה טוב השם נטע בך, כמה חוכמה השם נטע בך. זה, או לא השם, כמה יש בך טוב. ואז הילד יודע שזה המטען הנשמתי שלו. ועליו רק להוציא מהכוח על הפועל את המטען הנשמתי. זה הבדל עצום, וזה הרבה פעמים מה שמאפחין בין ילד שנפח לילד חרדתי או לא. כי הנוסחה הזאת של לעודד בצורה ישירה, זה הרבה פעמים מכניס את הילד בתוך מערכת של ציפיות, מפחיד אותו. שמה יום אחד הוא לא יהיה כל כך נחמד, ואז האמא אולי לא תאהב אותו. אז כמה טוב יש בך, כמה עוצמה יש בך, זה תמיד מרים את הילד. זה תמיד מרים אותו למקום מאוד טוב. מאוד, מאוד, מאוד גבוה, כי הוא יודע שזה פה, ועליו רק להוציא את זה מהכוח אל הפועל. אבל זה הגבורות הפנימיות, וזה הגבורות הכי חשובות. אבל בלי הגבורות החיצוניות, אין גבורות פנימיות. צריך לדעת שיש אבא, ושיש אמא, ושיש גבול. כן? אבל זה שיעור שחייב להיות אחרי כל השיעורים הקודמים, כי אם לא עשינו את החיבור, ואת התקשורת, אז זה עלול ליפול על מישהו שיגיד טוב, אז ככה, אז עכשיו זהו, כן, הבית שלנו דיקטטורה, כן? לא, לא, לא נכון. לא נכון, לא מתאים, לא מתאים לנשמות של הדור הזה, לא מתאים בכלל, אני חושב, לכל הדורות. טוב, בהצלחה.